נתחיל, שלום לכולם. הנושא שביקשו ממני לדבר זה על תוכן שקשור לשלושת השבועות ועל הציפייה למקדש וכו'. אני אקח את זה לכיוון שמנסה להתמודד למה המקדש זה כזה דבר רחוק מאיתנו כחוק שמיים ארץ. אנחנו חיים בעולם שהמושג מקדש במקרה הטוב רק מפחיד את האנשים, במקרה הפחות טוב זה אפילו לא רלוונטי, אפילו לא מתרגשים מהמילים האלה, זה לא עושה להם כלום, זה נראה להם דבר מופרך, לא רלוונטי לשום דבר. אנחנו כמעט חיים בתודעה בועתית ביחס למושג הזה. מה הם הגורמים שבעצם מרחיקים אותנו מאוד מאוד מכל המושג של מקדש? ואם אנחנו נכיר את הגורמים, אולי יהיה לנו דרך גם להתמודד ולתת מענה. אני רוצה לתת שלוש סיבות שגורמות לכך שהתודעה של הקודש בעצם כמעט ולא קיימת בחיים. שלוש סיבות, אתן כותרות, ואחר כך אני אפרט כל אחד. כותרת ראשונה, העולם המודרני הוא עולם רציונליסטי, מטריאליסטי, חומרי, שמושגים רוחניים זרים לו. שתיים, עולם פוסט-מודרני הוא עולם שאין בו אמת. בהגדרת קדוש לעולם קיים. זו האמת היותר גדולה של החיים. הנצחיות, הכלליות, בעולם פוסט-מודרני אין נצחיות, אין כלליות, אין אמת. נקודה שלישית, מי שאמור לעורר את תודעת הקודש, עם ישראל זה אנשים של תורה ומצוות, ואנשים של תורה ומצוות לא תמיד יש להם את הפתחון פה למייחלים לך, אין להם את האומץ להגיד מה אנחנו חושבים באמת. אז אם אין מי שיגיד, אז מה אנחנו רוצים מרחוקים שמעולם לא שמעו שום דבר, אם אנחנו את מה שיש לנו להגיד פוחדים להגיד. אם כן, אלה שלושת הנקודות המעכבות מקדש. כנראה שיש עוד, אני אתמקד באלה. נקודה ראשונה, העולם המודרני, תפיסתו היסודית, שהשכל האנושי הוא חזות הכל, מה שאדם מבין ומשיג בדעתו ובשכלו, זה מה שקיים. כל מה שלא מושג, לא בחושים ולא בדעת, לא קיים. כיוון שהשכל נשען על החושים ומתוכו מסיק מסקנות, מה שאנחנו קוראים השיטה האמפירית, כלומר מדע בוחן כל דבר בעולם על ידי זה שהוא רואה עובדות, הוא רואה נתונים, הוא רואה תופעות, זה באופן שכלי מנסה להבין את ההיגיון, את החוקיות שעומדת מאחרי כל דבר בעולם. כך עובד המדע. זה נכון, העולם הפיזי, המטריאליסטי, שניתן לקלוט אותו בחמשת החוקים, שהשכל יכול לתת לו פירוש, אסביר, באופן הכי פשוט, ניוטון, כשהוא עמד מול הנפילה של חפצים לקרקע, המון סוגי חפצים נופלים בהרבה מאוד מקומות, באותה מהירות, מגיעים לפני הקרקע במהירות שווה. הוא שאל את עצמו איך זה יכול להיות. הגיע למסקנה שיש משהו יותר כללי שגורם לכל החפצים ליפול, וגילה בעצם את חוק הגרביטציה. את חוק הגרביטציה לא רואים בעיניים, רואים את התופעות שהחוק הזה מחולל. חושים קלטו את התופעות, והשכל נתן את ההסבר החוקי שעומד מאחרי התופעות. כך עובד השכל האנושי, הוא רואה תופעות ונותן להם הסבר. אם ההסבר הוא נכון, אז הוא יכול להסביר גם תופעות נוספות, וכן יכול להשתמש בחוקיות הזאת לצרכיו להמשך פיתוח העולם לדברים נוספים. אבל זה הצורה שבו המוח המדעי חושב. העולם המודרני הוא בעצם עולם שבעצם אימץ את הגישה הזאת המדעית, והכיל אותה לא רק על העולם הפיזי, המטריאליסטי, המדעי, הוא רצה בעצם להכיל את ההיגיון הזה על כל מרחב החיים, גם על החוקיות הנפשית, ומה שלא רואים בחושים, ממילא לא קיים, איך אפשר לדון על דבר שאי אפשר לקלוט אותו בחושים, למשל, קדושה, מה זה? מישהו יכול לתת לי דוגמה על משהו שאפשר לראות בו קדושה? הרי, ספר תורה, אני קובע שזה קדוש, אני לא רואה קדושה, אנחנו החלטנו שהוא קדוש, התורה גילתה לנו שהוא קדוש, אבל אי אפשר לשים יד על קדושה, להגיד, הנה תופעת קדושה, טהרה, מישהו יכול להסביר לי, אדם שנכנס למקווה, יוצא אדם אחר, איפה ראינו, לא שמענו, אין שום הוכחה, תראה לי שאדם שנכנס למקווה, תמה, יוצא משם טהור, זה מילים שאלמלא התורה אמרה אותם, גם אנחנו לא יודעים, אין פרמטר חושי שאני יכול למדוד את זה, לקמת את זה. וכן הלאה, כל דבר רוחני, קדוש ברוך הוא, רואה ואינו נראה, חוץ מאמונה, איך אני יכול להכריח שהוא קיים? השגחה, איך אני יכול להכריח שיש, איך אני יכול להכריח שאין? הרי כתוב, אפילו הנביאים הגדולים שאלו צדיק ורע, לא רשע וטוב לו, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא טוב, ואתה אומר שיש השגחה, איך זה יכול להיות שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו? זאת אומרת, כל העולם הרוחני שעומד ביסוד התורה, הוא בנוי על בסיס של קבלה, קבלה של יסודות. כל עולם התורה בנוי על זה, כשרות, שבת, כל הדברים האלה בנויים על זה שיש עולם רוחני. המציאות הרוחנית היא ממשית לא פחות מהמציאות הגשמית, ואנחנו טוענים יותר מזה, שהמציאות הרוחנית היא יותר ממשית מהמציאות הגשמית. באיזה מובן? שהיא יותר משפיעה על האדם, על התוצאות, על ההרגשות שלו, על השאיפות שלו, על התנועה שלו, אידיאלים מניעים בני אדם, מחשבות מניעים בני אדם. העולם המופשט הוא הרבה יותר דרמטי ומשפיע על העולם, מאשר העולם המטריאליסטי. המהפכות הגדולות בעולם לא התרחשו בגלל הבנה מטריאליסטית של המציאות, להפך, ככל שאנשים היה להם הבנה רוחנית יותר עמוקה, הם חוללו מהפכות יותר דרמטיות. משה רבנו לא בא עם שום הצעה פרקטית מעשית, הוא דיבר על חירות, הוא דיבר על חזון וכן הלאה וכן הלאה. המחשבה מחוללת תנועות, במחשבה לא רואים, ותפיסות לא רואים, ואידאות לא רואים, ושאיפות לא רואים, אבל הם המניעים הכי גדולים של המציאות. העולם המטריאלי, העולם המודרני, בעצם שיאבד את התודעה האנושית, המחשבה האנושית, למחשבה המדעית בכל דבר. מה שאתה יכול להוכיח קיים, מה שאתה לא יכול להוכיח לא קיים. וכיוון שעולם הרוח לא ניתן להוכחה, וקיבלנו את זה בנבואה, כן, השם ירד על הר סיני, הנבואה מתגלה לנביאים, כל העולם המוסרי, כל העולם התודעות, כל העולם השאיפות, הוא תוצאה של מתן תורה, התגלות השם לבני אדם. העולם המדעי כופר בכל הדבר הזה, כופר בזה לא בגלל שהוא מתווכח אם יש או אין קדוש ברוך. המציאות הרוחנית היא בעצם חלומות, אמונות. יש כאלה שטוענים, בני אדם המציאו אותם כדי לחזק את חייהם, להסביר לעצמן תופעות שלא הבינו. היה בזה בעבר קצת אמת, שנאדם את רוב התופעות בעולם לא הבינו, ויחסו את זה למיסטיקה. כל מושג האלילות היא בעצם ניסיון אנושי להסביר תופעות לא מוסברות, אל השמש, אל הריח, אל הרם, אל המים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בוודאי שזה היה תפיסה פגנית, אלילית. בעולם המדעי הציל את האדם במובן הזה שנתן קשר רציונלי וחוקי לעולם הפיזי, המטריאליסטי. הטעות, או לא טעות, לא משנה איך נקרא לזה, זה שהעולם המדעי בעצם ניסה את אותו היגיון שיש ביחס להבנת העולם הפיזי, להכיל אותו גם בעולם הנפשי, רוחני, נשמתי, אלוקי, זה ודאי לא נכון מבחינת המציאות, מבחינת העולם. אבל העולם המדעי או העולם המודרני הגדיר ושינה את התודעה האנושית מקצה לקצה, ובעצם גרם לעולם תהליך חילון, חילון מלשון חול. העולם שאנחנו רואים זה רק מה שנתפס בחושים, מה שאפשר להגדיר אותו, לקמת אותו, לנתח אותו מדעית, לראות תופעות ולקבוע כללים מתוך התופעות. התפיסה הזאת בעצם יצרה תהליך חילום של המציאות. קדושה, זה לא עומד בסתירה לחילום, זה ממד אחר במציאות, עמוק יותר, פנימי יותר, נצחי יותר, מרומם יותר. אבל בעצם העולם המדעי גרם לזה שאנחנו מסתכלים על העולם באופן מטריאליסטי. אנחנו מסתכלים, אנחנו מדברים בשפה כזאת, שומעים לך, תעשה מה שאנשים אומרים, מה יוצא לי מזה? הפירוש דבר, מה יוצא לך? באיזה ממד אתה שואל יוצא לך מזה? כסף, תואר, כן, לא מעט הורים שבניהם לומדים בישיבה הרבה שנים, אז הדודים הרחוקים תמיד שואלים, מה יוצא לך מזה? איזה תואר אתה מקבל? הוא אומר אותו, אברך שלומד, לא מקבל תואר, ולא יוצא לי מזה, כלום. אז הוא אומר, אז למה אתה עושה את זה? זה נקרא תפיסה מטריאליסטית, שבוחנת כל דבר בתוצאותיו, המעשיות, החומריות, שניתן לקמת אותם ולראות אותם בעיניים. העולם הרוחני הוא עולם מופשט של שאיפות, של רוח האדם, של נשמת האדם, את הנשמה מעולם לא ראית. היינו, אנחנו יודעים שהיא קיימת, אנחנו קיימים כל בוקר, אומרים לשמת תורה שנתת בי, אנחנו מאמינים ברוח, אנחנו מאמינים בשאיפות, אנחנו מאמינים בקדושת החיים, בתארת החיים, יש לנו יראה גדולה כלפי הקודש, כלפי התורה, כלפי ספרי הקודש, יש לנו הארצה אל התהרה ואל הצמיות, שהם כולם עולם ערכים, שבעצם לא ניתן למשש אותו, לא בידיים ובשום חוש הוא לא נקלט. העולם המדעי, העולם שאנחנו חיים בו כבר מאות שנים מאז המהפכה הקופרניקאית, ניוטון, גלילאו, והמדענים הגדולים שבעצם הפכו את העולם לרציונלי, והפילוסופיה שבאה בעקבותיה, דקארט וכל הפילוסופיה שבאו אחריו, שפינוזה, הם בעצם ניסו לומר שמה שלא ניתן להבין, מה שלא ניתן לתפוס, מה שלא ניתן לחוש, בעצם לא קיים. שיש לאנשים צרכים דתיים, שיהיה רב להם, שיהיה להם בהצלחה. ואנחנו רואים בעצם שמאז ועד היום, העולם כולו בעצם עזב את אלוקים. הסיבה שהעולם המדעי החליף במרכאות את התודעה האלוקית. המשמעות העמוקה של זה, העולם המטריאליסטי השתלט על החיים כולם, ודחק הצידה, לא בכוונה, אלא זאת הייתה התופעה והתוצאה, דחק הצידה לחלוטין את העולם הרוחני, את עולם השאיפות, את עולם הפסגות הרוח, אפשר לראות את זה דבר מעניין, כמה שהעולם הולך נהיה יותר במה שקם אוניברסיטאות. בעבר, לפני, עד לפני מאה, ולפני איזה שנים, העולם הפילוסופי בעצם היה עולם הרוח שהחליף את הדתות. פילוסופיה החליפה את הדת, אבל הפילוסופיה הייתה לצאת, לתת הסבר רציונלי לתפיסה המדעית שכל העולם מטריאליסטי, והכל תלוי באדם ובשכלו, בהבנתו, ואלוהים בוא נשים אותו בצד. התוצאה הייתה שלאט לאט קרה דבר מדהים, הפילוסופיה החליפה את מעמד הדת, אבל קרה דבר, לאורך השנים קרה תופעה מדהימה, הפקולטה לפילוסופיה היום אין לה תלמידים, איפה כל התלמידים נמצאים? בפקולטה לכלכלה, למנהל עסקים, להייטק, למשפטים, להנדסת בניין, להנדסת מכונות, להנדסת חשמל, העולם בעצם השאיר את העולם הרוח הפקירו אותו לגמרי, לא רק שבית המתבטא מדרש נעזרו, או העולם האמוני נעזב על ידי בני אדם, בסוף מסתבר שאלה שהטיפו לזה שהדת היא לא רלוונטית לחיים, אז קרה לעולם הפילוסופי בעצם מה שקרה, הוא בעצם קבר את עצמו ברגע שהוא אמר שרק מה שניתן למדוד בידיים וברגליים, זה בעצם מה שקובע, ובעצם בפקולטות בפילוסופיה, כל העולם כולו, גם בארץ, אין תלמידים, כי לא יצא מזה כלום. קוראים לזה, אתה מתפלסף, לא יצא מזה שום דבר. זה בעיה הראשונה, אני קורא לזה תודעה מטריאליסטית רציונלית, שבעצם קיימת בעולם כבר מאות שנים. כשאנחנו מדברים על מקדש, כשאנחנו מדברים על שאיפות של עם ישראל, אנחנו מדברים ממלכת כהנים וגוי קדוש. עיקר התכלית והחידוש של הופעת עם ישראל בעולם זה קדושה התכלית, זה הנצחיות, זה הערכים הנצחיים, זה האמיתות הגדולות, הכוללות שמרימות את רוח האדם, שמרימות את התודעה האנושית, לשאיפות, לחלופות, להפוך אותו מחיה לאדם ומאדם למלאך. אלה תודעות רוחניות שחושפות את צלם אלוקים. הקדושה נמצאת בצלם אלוקים בנשמה שלנו, וכל התורה כולה היא לחשוף את קדושת החיים שבאו. יש בנו צד מטריאליסטי, נכון, צד חושי, יש בנו שני צדדים באדם, יש בנו גם נשמה וגם גוף. אבל עולם המדעי בעצם שם את הזום שלו על הגוף האדם, גוף האנושי, ובעצם התורה מגלה שעיקר האדם זה צלם אלוקים שבו, רוחו, נשמתו, שאיפותיו, קדושתו, צלם אלוקים זה קדושת החיים הפנימית.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
שקיימת תודעה כזאת מטריאליסטית, שקובלת, מי שמדבר איתי שואלים שאלה או אני לא...
כן, אפשר לעצור רגע לשאלה?
בבקשה. אני לא שומע את השאלה, מה השאלה?
הרב, למה שאדם ירצה לחיות איזה שהם, כאילו, למה שאדם ירצה לחיות חיים רוחניים, שבעולם שלא מודד אותו בכלל, לפי ה... כאילו, מודדים לפי הצלחות, לפי... למה שאדם ירצה לחיות חיים כאלה? כאילו,
שעולם
לא הולך ככה.
לא רוצה.
נו, אז מה, כאילו, מה השאלה כאן?
אני מסכים איתך. זה מה שהסברתי. בין החברה האנושית, כולה, לא מחפשת חיים רוחניים. אני מנסה להסביר כרגע את השורשים של ההתמודדות שלנו. אנחנו בשלושת השבועות חולמים על הופעת המקדש. מקדש זה לא בית, זה לא אבנים. זה קדושת החיים. לא רק קדושת החיים הפרטית, קדושת החיים הכללית. אבל לדבר על קדושה, צריך בכלל להיות לחיות בחיים של תודעה, של שאיפה. מה שלא שאפים אליו לא קורה. תן דוגמה, 2000 שנה התפללנו לציון, אבל אומר הכוזרי, בספרו, סליחה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא אומר שמה שאנחנו מתפללים לירושלים זה כצפצוף הזרזיר. מה הוא התכוון לומר? שאף אחד לא באמת מתכוון לזה. מה שאין לו שאיפות ממשיות לא קורה במציאות. מה חולל את התנועה הציונית? מה שהיה בעבר שאיפות, חלומות, משקיע חלוימס, כן, לציון, הציונות הפכה את החלום לשאיפת חיים ממשית קונקרטית שדחפה בני אדם לפעולות ממשיות להפוך את העולם לממש את זה. זה הכל תלוי בתודעה ומה שאנשים אליהם שואפים. אני מנסה להסביר בשיעור הזה מה גרם לזה שתודעת הקודש בעצם לא קיימת בתודעה וממילא לא קיימת בשאיפה, וממילא אנשים בכלל לא יכולים ללמוד מקדש. עם זה אנחנו צריכים להתמודד ברגע שאנחנו נבין את התהליכים, את הסיבות, אז יהיה לנו גם יותר קל להתמודד איתם, אבל בלי להבין את הבעיה אנחנו סתם עומדים ולא מבינים מה מתרחש בעולם החיים. בסדר, השאלה שלך היא אומרת ששכנעתי אותך, וזה בדיוק הייתה כוונתי לשכנע אותך שהעולם חייב בתודעת חול. אתה לא רוצה מקדש, נכון, הוא מבועל ממך, שאת מחפשת משהו שהוא מיסטיקה בין. סיבה שנייה.
תודה.
הבנתם את הנקודה הראשונה, הבנתם, לא הבנתם, נמשיך. אחרי זה תשאלו שאלה. הנקודה השנייה היא בעצם המושג קדוש לעולם קיים, או בעצם העולם שאנחנו חיים בתוכו היום. מה שאני דיברתי, עולם מודרני, זה כבר עולם שחושב ככה כמה מאות שנים, זה העולם המדעי, שבעצם התפיסה המדעית השתלטה על כל צורת החשיבה האנושית, המטריאליסטית. העולם הפוסט-מודרני טוען כנגד טענה לכאורה יפה. העולם הפוסט-מודרני טוען כלפי העולם המודרני, האדם, אתה הגזמת, אתה חושב שאתה יכול בשכלך להבין כל דבר וכל תופעה, וזה לא נכון, זה טעות, זה יומרה שאין לה בסיס. כי אתה לא רואה הכל ולא מבין הכל ולא קולט הכל, ואכן בטענה הזאת יש אמת גדולה. עוד יותר חמור מזה טוען העולם הפוסט-מודרני כנגד המודרני. תראו, אתם בתור האדם החושב, האדם המבין, האדם הרציונלי, הבאתם על העולם אסונות נוראים. הבאתם מלחמות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הבאתם את הפשיזם, הבאתם את הקומוניזם, כל אחד מההוגים הגדולים שלכם, הנאציזם, המציא איזה רעיון שהיה אמור, לפי הבנתו, לגאול את האנושות ואת המין האנושי ולהבסות אותה טובה יותר, התוצאה שהיומרה הזאת גרמה להרס נורא של העולם. אם כן, אנחנו מציעים לאדם המודרני להירגע, ולא לחשוב שהוא יודע הכל, וכדי שהוא יירגע, אנחנו נעשה כל מאמץ לסתור את כל טענותיו. השכל הוא לא חזות הכל, התבונה היא לא חזות הכל, ההיגיון הוא לא חזות הכל, באמת אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, ובעצם הכותרת על אם העולם המדעי חיפש, האדם חיפש את האמת והתיימר לדעת הכל ותאר, העולם הפוסט-מודרני טוען כלפי העולם המודרני, התיימרת לברר את האמת, אבל אין בכוחך לעשות את זה, כי אין אמת. ואנחנו חיים בעולם, מעניין מאוד, שבעצם הפך את כל הערכים בחיים לרלטיביסטים. רלטיביזם, יחסים. אין נכון ולא נכון, אין אמת ולא אמת, כל אחד צודק שיטתו, או המילה אחרת בסגנון אחר, כל אחד והאמת שלו, כמו שהיום גם כן, זה לא רק בעיה, תפיסה הזאת היא לא רק תפיסה בעולם החול, חילוני, גם בעולם הדתי, ככה מדברים צעירים, ככה מדברות צעירות, ככה אנשים חושבים. התוצאה היא שעולם התורה שכבר קיים עד או שעדיין קיים, היום הוא מתפורר לנגד עינינו, לא בגלל העולם המדעי, אלא בגלל סיבה אחרת לחלוטין. בגלל שאנשים הפנימו שאין אמת, אלא כל אחד והאמת שלו, כל אחד והרגשה שלו, כל אחד והתחושה שלו, כל אחד והרצון הסובייקטיבי שלו. אין יותר עמת מידה לנכון ולמחון. עוד חמור מכך, כשאני אומר שאין אמת, ואף אחד הוא לא צודק יותר מהשני, אני גם לא אומר שיש יותר ערכים נעלים וערכים פחותים. אני לא יכול כבר לטעון שיש שאיפות גדולות, מוסריות, תאורות, קדושות, ושאיפות נמוכות, חומריות, תמיות. כי העולם שכל אחד סודג לשיטתו קבע עקרון אחד. אם כל אחד האמת שלו, אז זה חיים. הכלל הוא שכל אחד יחיה איך שהוא רוצה, לפי עמוד מיטה, שהוא יקבע לעצמו בתנאי אחד, שהוא לא יפגע בזולתו. אם אתה לא מוגע שני, כל מה שאתה עושה הוא לגיטימי. כי מי אומר לך שזה נכון וזה לא נכון? עקרון נוסף, עקרון השוויון. לא במובן הזה שכל אחד יקבל הזדמנות שווה בחיים, זה בסדר, אנחנו לא נגד זה, אנחנו בעד זה, אנחנו בעד שכל אחד יהיה לה הזדמנות שווה בחיים. להצליח ולממש את עצמם. אנחנו מדברים על משהו אחר. העולם הפוסט-מודרני טוען שוויון בערכים. זאת אומרת, אתה חושב שנאמנות בזוגיות זה ערך עליון, ובגידה זה ערך שפל. יאמר לך, חולק עליך, זו דעתך. דעתי, ההפך, אני בעד זוגיות פתוחה. למה לדבר על הבגידה? למה לדבר על חוסר נאמנות? בוא נדבר על פתיחות אישית בזוגיות, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה. למה צריך להמלל את כל אחד שיחיה בעונש אחד עם השני לאורך כל החיים, מישהו יוכל לחוות עוד חוויות, עוד הרגשות, עוד תחושות, בואו נכיל אחד את השני, נעשה את הכל כמובן בהסכמה וברצון, נחתום על זה מראש וכן הלאה, לא משנה, יש מפה ועד אמריקה עוד לא, אפשר להביא לזה עוד דוגמאות, כן, מי צודק במאבק מול הפלסטינים, הרי בשביל להילחם צריך צדקת הדרך, היה לא יכול לצאת למלחמה אם הוא לא משוכנע שהוא צודק, אם הוא חושב שהאויב צודק בדיוק כמו, אז הוא בכלל לא יכול להילחם נגדו. כשאתה אומר, הכל זה נרטיבים, הכל אחד באמת שלו, אז מה ההבדל בין הלוחם הפלסטיני ללוחם הישראלי? לוחם הישראלי חושב שהוא צודק, הפלסטיני חושב שהוא צודק, וכל אחד באמת שלו. אז אם גם החייל הישראלי מפנים שהאויב פעם צודק לשיטתו, אז הוא באמת לא יכול להילחם. איך אפשר לקום לסכם את הנפש שלי, הדבר שאני צודק רק לפי דעתי, איך אני יכול לקחת חיים של מישהו אחר, שהוא צודק בדיוק כמו שאני צודק. כמובן, הקם לאורגך, השכם לאורגו, אם הוא יפגע בי, אז זכותי להגן על חיי. אבל צריך לצאת למלחמה, צריך מסירות נפש, שזה עושה מירוז נפש, שאתה צריך לפגוע שאתה בצד הצודק, וכן הלאה, זה הדרך. אין סוף פרטים יש בזה, וחבל להכביר דוגמאות, אתם בחורות שחיות החברה הישראלית, רואים איך היום כל דבר הוא נהיה שווה לשני, קדוש ותמה, הושבו גבוה ונמוך, הושבו, ואין אמת מידה שיכולה לומר, זה ראוי וזה לא ראוי. כל זמן שאני לא פוגע במישהו אחר, זה לגיטימי ואין ראוי יותר. זה המושג. אין אמת, אין משהו שמחייב את האדם זולת הוא את עצמו על פי רוגשותיו וטובותיו האישיים והאינטרסים שלו. בהיעדר אמת מידה כללית, חיצונית, אמיתית, צודקת, מוסרית, מי אומר לך מה תעשה? אנחנו חיים היום בעולם כזה. במובן העמוק זה עוקר את הדבר הכי יסודי, זה עוקר את הבסיס שעליו עומדת היד. היהדות, האמונה שלנו ביהדות נובעת מזה שיש ריבונו של עולם, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, זה המבט הכולל על העולם, על המציאות, איך להביא את האדם לגילוי, צלם אלוקים שבו, את המוסר האלוקי הגנוז בתוכנו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, וזה על ידי התורה ומצוותיה. יש באדם צדדים נפלאים, ניסיים ונשגבים, נקראים צל אלוקים, אבל מצד שני אנחנו יודעים, התורה לימדה אותנו שיש באדם צדדים מאוד נמוכים ושפלים, שעליהם נאמר, לפתח חטאת רובץ, רואים לזה בשפה דתית יצר הרע, הצד השפל, האנוכי, הפרוע, הגס, החסר רסם, חסר גבולות שיש באדם, יש בו צד כזה, והתורה מרסנת את הצד הפרוע, ומנסה לחשוף את הצד העליון והקדוש. אבל אם תמחקו את הצד הקדוש והעליון מהחיים, ותאמרו שבעצם אין צד נמוך ושפל באדם, אלא כל הנטיות וכל הדחפים הם לגיטימיים, וכל דבר שנעשה בהסכמה של שני בגירים, הוא הופך להיות לגיטימי, כי אין אמת מידה מחוץ להרגשות בחוויות הסובייקטיבית של האדם. אז אם כל מעשה הוא מותר, בעצם כל התורה הופכת להיות ללא רלוונטית, כי התורה בעצם קובעת שיש מערכת ערכים, שהם אומרים שבתוך הצלם אלוקים של האדם נוזים ערכים נעלים ונשגבים, ומצד שני יש מעשים והרגשות שליליות, איך אומרים היום הפיתוי הזה? כל אחד בהרגשה שלו, ככה מרגיש לי, ככה עושה לי טוב לי, ואיך אומרים הממשיך הכלל הוא, אם הרגשות לא מתווכחים, מה זאת אומרת אם הרגשות לא מתווכחים? אני לא שמתווכחים הרגשות, אני לא אומר שמה שאתה מרגיש זה אתה לא מרגיש. לא בא לי לעזור לך, לא מתחשק לי לתת צדקה, לא מתחשק לי להתנדב. אני לא מתווכח איתך שככה אתה מרגיש. אבל התורה שופטת את ההרגשה הזאת, היא אומרת זו הרגשה לא מוסרית, זו חולשה אנושית, תתגבר עליה. בוא פתאום, מה אתה רוצה שאני לא יהיה אני? זאת אומרת, אני לא רוצה לעזור, לא רוצה, זה לא בא לי, זה לא עושה לי טוב, זה לא בא לי. למה שאני אעשה את זה? מה אתה רוצה שאני יהיה לא יהיה אני? אתה לא רוצה שאני אותנטי, אתה לא רוצה שאני יהיה אמיתי, מה אתה רוצה? רוצה שאני מזויף, רוצה שאני לא אתחבר לעצמי, כל המילים האלה זה סיסמאות שמאחורי מסתתרת הרצון לעשות כל עולה על רוחנו מתי שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים. זו פילוסופיה עמוקה פוסט-מודרנית, שאין אמת מידה שמחייבת את האדם לא מחשבתית, לא מוסרית, לא כללית, לא מצרית.
אז בעצם התורה, כאילו, באיזשהו אופן דורשת מאיתנו להתעלות על איזשהו רגש בסיסי של כאילו חשק ולראות תמונה יותר כוללת?
לא, תלוי מה. התורה מדריכה את האדם לחיים מאוזנים. כלומר, החיים בתוכנו מתחלקים לשלוש קבוצות. דחפים פסולים, דחפים כשירים ודחפים ושאיפות קדושות. זה שלוש מדרגות באדם, קודש, חול ומה. כך זה מופיע בצפון. קדוש זה שייך לממד הנצח. דברים בעלי תוקף וערך נצחי, עולם מוצרי, צדקה, חסד. יש ערכים נצחיים בעולם. יש מצוות נצחיות, כן? שייכות לנו. יש עולם של חול. החול זה לבנות את החיים, הקיום שלנו, פרנסה, חיים. והמשכיות, הכל זה שייך לעולם החול, לבנות, לגור, לאכול, לשתות, לישון, זה הכל כשר. זה לא מטרה של החיים, אבל זה אמצעי כשר, וגם העולם של ההנאות מותר ביהדות. הוא ודאי לא מטרה בחיים, אבל מותר לנו ליהנות. איזה הנאות? הנאות כשרות, אבל יש גם דחפים שהם פסולים. כתוב, לא תגנוב, כלומר, הרכוש של הזולת הוא לא שלי. כתוב, לא תחמוד אשת רעך, לא כתוב, לא תנאף, גם יש גם לא תנאף, אבל אפילו לחמוד זה אסור. יכולה, מה אכפת לך? לא הזקתי לאף אחד, מה את רוצה? בסדר, אז עבר לי רוב בראש, מה אכפת לך? מה יש לי בראש שלי? אני לא עשיתי כלום, אפילו לא דיברתי איתה, לא עשיתי שום דבר. קנאת אהבה, כבוד מוציאים את האדם מן העולם. האם הרגשות האלה לגיטימיים? שלי, מה, אני יכול להגיד שאני לא מקנה? אני ועוד איך מקנה. האם אני יכול להגיד שאני לא אשמח שעשו לי קצת כבוד? וואו, זה מפרגן חבל הזמן. אם אומרים לי מה שנקף, עושים לי שפו על כל דבר שאני עושה. זה, מה זה, אני מבסוט עד הגג. ויש כאלה שעושים כל דבר בשביל השפו, כן, בשביל הכבוד, שיעריכו אותם, וקינה ותאווה. כן, אדם מתחשק לו כל מיני דברים, שהם לא שלו, לא רואים לו. אומרת התורה, קנאת אהבה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הפוך, אנחנו רואים בעולם שלנו, קנאת אהבה וכבוד מכניסים את האדם לעולם, תופס מקום יותר משמעותי, הוא יותר נחשב. ולכוונה, קנאת אהבה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם שלו, בעולם שלו כנברא בצלם אלוקים. הקנאה מוחקת את צלם אלוקים, כי אתה מסתכל על משהו שייך למישהו אחר, אתה מבולבל. כל אחד הקדוש הוא חלק לו את חלקו בעולמו, איזו עשיר השמח בחלק שלו, אתה פשוט מבולבל בהבנת מה שייך למה ומה שייך למי. כבוד, כבוד, הבורח מן הכבוד, אצלנו הכבוד הוא מגונה, כלומר הרצון לכבוד, לא העובדה שיש כבוד בעולם, אנחנו מריחים דברים, כבוד השם, כבוד בית המדרש, כבודה של תורה, יש דברים שראוי לכבד מאוד, אבל אנחנו לא עושים דברים בשביל הכבוד, בשביל הערכה. זה דבר מגונה. אנחנו עושים דברים בגלל שזה ראוי ונכון וצודק. אם בגלל זה מעריכים אותך, זה בסדר גמור, התורה לא פסלה את זה שיעריך אותך. היא אומרת לך, אל תעשה את זה בשביל הכבוד, בשביל הערכה, תעשה את זה בגלל שזה צודק, זה אמיתי, זה מוסרי. וכן הלאה על זה הדרך. זאת אומרת, התורה מגדירה לנו, בכל המכלול הכולל, איך את כל הכוחות של האדם נשים כל כוח במקום הנכון שלו. יש דברים שצריך להתרחק מהם, יש דברים שצריך לעשות אותם, הם טובים, נפלאים, הנאות, כשרות, קיום, כשר והגון. זה לא אבל מטרת החיים, אף על פי שזה כשר, זה לא עושה את זה. והקדושה, והטהרה, והשאיפות, והמוסר, זה המטרה שבחיים. התורה מגדירה מהם המטרות. מהם אמצעים, ומהם הדברים הלא ראויים. אבל בעולם שכל זה נמחק, בעולם שכל אחד בעצם מגדיר לעצמו מה נכון ולא נכון, מה טוב ולא טוב, ובעצם הקריטריון היחידי שלא לפגוע בשני, בעצם 90... צלבלוקים שבו, משפילים את צורתו מצד עצמו. ובין, בתורה יש שאיפות לגדל את האדם, סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, אנחנו הופכים את האדם, שיצר לב האדם הרע מנעורה, ואנחנו רוצים לחשוף את צלבלוקים, להפוך אותו למהלך, לאדם שהשאיפות המוסריות והטובות והכלליות מניעות את חייו. זה עבודה עצומה בהיעדר הנקודה הזו. בעצם מחקת את כל מושג התורה ואת כל מושג האדם, צלם לוקים דברה, מחקת מן החיים. אז אלה זה מקדש שאנחנו מדברים. מקדש זה הגילוי של המקום שבו מתגלה צלם אלוקים של כלל ישראל. צלם אלוקים, השאיפות היותר גדולות, הביטויים היותר גדולים לרוח האדם, הופעת רוח הקודש מופיע במקדש, נבואה מופיע במקדש, האדם מגיע לפסבות הכי גדולות של המושג צלם אלוקים מכוח המקדש. אבל אם האדם, כל הדחפים שלו הם לגיטימיים, כל הדברים הנמוכים הם לגיטימיים, הם שווים לדחפים חיוביים, אלטרואיסטיים, מוסריים, הכל שווה, גבוה ונמוך הושבו, אז אין יותר שאיפות באדם, אין יותר פסקות באדם. אז איך יתפסו אל המושג שאיפות המקדש? שאיפת המקדש זה גילוי צלם אלוקים של כלל ישראל. אם את צלם אלוקים של הפרט בעצם מחקו והתעלמו ממנו, וכל הדחפים הם לגיטימיים, כי הכל הוא לגיטימי והכל הוא שווה אחד לשני, וגם גילוי צלם אלוקים וגם שפלות האדם כל זמן שהם לא פוגעים, הם הושבו במעמדם. אז אין שאיפות לאדם הפרטי לגלות צלם אלוקים. על וחומר, אין שאיפות לגלות את צלם אלוקים הכללי, במיוחד שכל הנושא של כלליות, לאומיות, נתפס היום בעולם הפוסט-מודרני, כל מה שהוא שייך לעולם הלאומי, לכלליות, הוא נתפס כגזרנות, כפשיזם, כדיכוי הפרט, כדיכוי המיעוטים, וכן הלאה, לא מרחיב בזה כרגע, זו סוגיה רחבה מאוד. ואני רציתי להסביר, את הנקודה שתפיסת עולם רלטביסטית, הכוונה יחסית, יחסיות, כל אחד באמת שלו, היא בצמר מפוררת את בסיס היהדות שעליה אנחנו משה אמת ותורתו אמת, אין יותר אמת, אז אין שום דבר שמראה את האדם. האדם חייב את עצמו, ובעצם איזה עמות מידה יש לאדם? התחושות והרגשות הסובייקטיביות, איזה הרגשה היא נעלה ואיזה נמוכה, כל אחד יחליט, כל זמן שלא פקדתי בשני, אני יכול לממש כל דחף איך שאני רוצה, וזה לגיטימי. את אוהבת לעשות חסד, שיהיה לך בהצלחה, בהצלחה. אני אוהב לדאוג לעצמי, זה עושה לי מאוד טוב. לך עושה טוב לדאוג למישהו אחר, שיהיה לך בהצלחה. את לא יותר טובה ממני, כך העולם הרלטביסטי אומר, את לא יותר טובה ממני בזה שאת עושה, עוזרת למישהו אחר. זה בסך הכל מימוש עצמי שלך, יש לך דחף, אז זה עושה לך נורא טוב. לעזור למישהו אחר, שילך בהצלחה, לי זה עושה רע, אז למה את רוצה שאני אעשה לעצמי רע? הרי גם את מסכימה שאת עושה רק מה שטוב לך, זה שבמקרה לך, לתת למישהו אחר עושה לך טוב, אני מאוד שיהיה לך בהצלחה, גם את אחר, גם את השונה, זה שאת מתנדבת, גם את אחר, גם את שונה, אני, זה עושה לי רע, אני מרגיש פרייר, כשאני עוזר למישהו אחר, אז אני מבקש מלכבד אותי ולקבל אותי כמו שאני, מה את רוצה להגיד שמה שאני עושה זה לא בסדר, למה בגלל שאני חושב על עצמי זה לא בסדר, ושאת חושבת אני קבע שזה נכון, למה בגלל שאת דתייה ואת מאמינה בשטות לעשות אז עושה את זה נכון, זה אמונה שלך, יש אמונה אחרת, שכל אחד שדואג לעצמו הוא אדם רציני, הוא אדם אחראי, ואם כל אחד ידאג לעצמו יהיה לכולם טוב, את מנציחה את העוני ואת העניים ואת המסכנים, וזה שאת כל הזמן עוזרת להם, אז הם הופכים להיות תלותים בך, ואת הורסת את העולם, ומלא אנשים כמוך, העולם היה הרבה יותר טוב. בסדר, אפשר להמציא תיאוריות מפה ועד הודעה חדשה. אגב, כל מה שאמרתי זה, אני לא מאמין בזה, כן? שלא תתבלבלו, אני רק מנסיתי להסביר לכם מה זה עולם שאין בו רמת מידה לשום דבר. אתם מבינים שאפשר להצדיק כל שרץ בקוף מותאמי, כמו שאומרת הגמרא בסרט הרומי. הנקודה השנייה שאיתה צריך להתמודד, להחזיר את ההגדרה של משה מת ותודה. הנקודה הראשונה, אמרתי, זה מטריאליזם, להחזיר את האמונה ברוח של האדם, הנקודה השנייה זה עולם שאין בו אמת, וצריך להחזיר את הוודאות ואת האמיתיות של האמת, משה מת, תורתו אמת, יש מקור למוסר בעולם, התורה מקור המוסר בעולם, הערכים, התורה מגלה את רוח האדם האמיתית, שהיא צלם אלוקים שבקרבו, וזה אמונה שצריך לחזור ולחזק אותה בליבותינו, במחשבותינו, ברגשותינו, בעזרת השם גם כן אצל ילדינו, כי מה שהורס היום כל חלקה טובה, זה התפיסת העולם הרלטביסטית הזאת, שכל אחד באמת שלו, ממילא כל אחד יכול לעשות כל העולם. זו נקודה שנייה, אם הבנתם את מה שאמרתי, אני אעבור לנקודה שלישית. הנקודה השלישית, עד כאן בערך הבנתם מה שאני רוצה, או שסתם בלבלתי אתכם?
הבנו הרב.
טוב, יופי, הלאה. נקודה שלישית, שיטה צריך מדל. אם אנחנו מאמינים שיש לנו בשורה בחברה הישראלית, אנשים שלמדו תורה, אנחנו ממשיכים את, את שרשרת הדורות מסיני, ואנחנו בכל יום יוצאת בת קול מחורב ומחרזת ואומרת לבריות, אוי, אוי להם, אוי מעולבנה של תורה. ואתם שלמדתם תורה, כן? אל תחזיקו טובה לעצמכם, כי לכך נוצרתם, אומרת המשנה בפרקי אבות. אבל אחריות למי שלמד תורה ודאי יש על כתפה. כיוון ששמנו לציון אחרי 2000 שנה, לא בשביל להיות עם ככל העמים. זה ברור ששמנו לציון אחרי 2000 שנה, שריבונו של עולם החליט שכנראה אנחנו ראויים לשוב לארץ לממש את יהודינו כממלכת כהנים וגוי קדוש. ולא כולם משוכנעים שזאת השאיפה וזאת המטרה של שיבת ציון. ואנחנו כן משוכנעים שזו המטרה. אם כן, חובתנו והאחריות המוטלת על כתפינו, כל אחד בגזרתו במעגל חייו, בעצם להתמודד עם שתי הבעיות שהצפנו. עם ההבנה והתודעה שרוח האדם היא גדולה תפיסה מטריאליסטית, העולם הוא לא רק חומר, ומה שניתן לתפוס בחושים, העולם יש בו צניעות וטהרה ורוממות וקדושה ושאיפות ועדינות ואצילות, וכל המעלות הטובות עליהן. את כל זה קודם כל צריך להפיח קודם כל בליבותינו, בקרבנו, מחשבותינו. בעת ביחס לעולם שהתפרק מן המושג אמת וממקור, לעמוד מידה מוסריות. אנחנו צריכים לחזור לוודאות פנימית בתוכנו, של משה אמת ותורתו אמת, יש אמות מידה בעולם, יש אמת, יש שקר, יש טוב, יש רע, יש מוסרי, יש לא מוסרי, להפנים את זה עמוק בתוכנו, וגם את הנקודה של הוודאות, במיתותה של תורה, במקור המוסר של החיים, המוסר האלוקי בחיים, הוא צריך להיות נר לרגלינו, ולהחיות אותנו בשתי הנקודות הזו, שיש רובך, באדם והדרכתו על יתי התורה, והיא לא מתחילה מהסובייקט, היא מתחילה מהאובייקט, מהופעת התורה בעולם, מנבואת משה והנביאים שאחריו, הופעת התורה והתפשטותה במהלך כל הדורות, על ידי חכמים בכל דורות. את החיים האלה אנחנו צריכים להביע, א', בדוגמה אישית, עומר החיים בכל אתר ואתר שבו אנחנו חיים, גדלים באופן אישי, גדלים עם משפחות, מציבים מודלים, שהם ביטוי בעצם לאורח חיים של העם היהודי, ומבטאות את שאיפות האותנטיות של העם היהודי, גם כפרטים, גם כמשפחות, וגם כציבור, כחברה ציונית דתית שמאמינה בשילוב וחיבור של התורה עם החיים, שהרי יש שני חלקים אחרים בעם ישראל, שאת השילוב הזה לא מאמינים בעולם החרדי טוען, שלא ניתן לשלב את התורה עם החיים, כי אז אתה תתפקר. החילונים טוענים שחיבור התורה לחיים ידכה את החיים, יחמוק את החיים. ואנחנו טוענים, בניגוד לשתי העמדות האלה, שהמפגש של התורה עם החיים בונה את החיים, מפריחה את החיים, מצמיתה את החיים, הופך את החיים לעדינים יותר, מוסריים יותר, אציליים יותר, חיים יותר, עוצמתיים יותר. אבל כל זה אנחנו צריכים להוכיח בחיינו שלנו. כי אם באמת אנחנו לא מצליחים, או כי אנחנו מנסים ללכת בדרך הזאת, אנחנו מסתפקים עצמנו, או שהיהדות נחלשת, הזהות נחלשת, או שהחיים, העוצמה הדתית חזקה, אבל אז נחלשים החיים שלנו, עוצמות החיים, שמחת החיים, אנחנו מרגישים שהיהדות מדכאת אותנו וחוסמת אותנו וגולמת ומשפילה אותנו. אם אנחנו לא מצליחים בחיינו להיות מגדלורים של השילוב האיכותי המצמיח, אז איך אנחנו יכולים לבוא בתביעה או שאיפה או הצעה לחיים איכותיים שהם העתיד של המדינה. ברור לנו שאנחנו מאמינים בזה אידיאולוג. אבל קודם כל צריכים להוכיח באופן מעשי שזה קורה. הנקודה השלישית שלדעתי חוסמת אותנו הרבה פעמים אף שאנחנו מאמינים בזה באופן עקרוני, בחינוך של עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, קיצור, בעניין החיים באופן הרמוני על ידי התורה, אני קורא לזה בשם קורת הפרט, המשפחה, את העם, את העולם, כן, המעגלים השונים שהתורה מצמיחה. אחד הדברים שחוסמים, זה נקודה שלישית, זה מה שנקרא רגשי נחיתות של לנו כאנשים דתיים, ציונים, ביחס לעולם החרדי. בעולם, מול העולם החרדי, אנחנו לא מרגישים כל כך רגשי נחיתות, הרבה סיבות לזה, למה? כי הם נשארו, סגרו את עצמם בגטו, ואנחנו יש לנו תחושה שזה טעות, אז אנחנו לא פחות מרגישים רגשי נחיתות כלפי מה שקורה שם, למרות שהרבה פעמים יש לנו תחושה שבחינה דתית אנחנו פחות טובים, אמנם יש לזה בסיס, ואז אנחנו אומרים, אולי שיטה חרדית יותר טובה, אבל זה בדרך כלל בשולי של החברה הציונית דתית. רוב החברה הציונית הדתית מסתכלת על המוצלחים והמצליחים, זה החברה החילונית. ובעצם אנחנו יש לנו תחושות, בין שהן מודעות, בין שהן לא מודעות, של תחושה של האח הצעיר מול האח הבכור. כיוון שהאליטה החילונית הקימה את המדינה, והיא קיבצה את עם ישראל מארבע כנפות הארץ, והיא חוללה התנועה הציונית החילונית, את נס קיבוץ הגלויות, ו... מימוש חזון הנביאים של הפרחת הארץ ושממותיה והגנה עליה במצוות יישוב הארץ וכיבושה. ואנחנו תמיד הצטרפנו כגלגל חמישי לעגלה. הם חוללו את הפלא הזה ואנחנו עומדים מולם מלאי הערצה, מלאי תחושה, וואו, הם חוללו את הפלא. ותודה לכם שנתתם לנו קצת להצטרף בשוליים, למהפכה ההיסטורית הגדולה של שיבת ציון. כשאתה חי בתודעה שמישהו אחר מוצלח יותר, לעולם אתה לא יכול להוות עבורו דוגמה אישית, לא בין עצמך ולא בעיניו. בבחינת ונהי בעינינו כחגבים, כן היינו בעיניהם. זה בעיה של אח שני. האח הבכור נולד ראשון, כל דבר הוא עושה ראשון, הוא הולך לגן ראשון, הוא הולך לכיתה א' ראשון, הוא מסיים את כיתה ח' ראשון, הוא הולך לישיבה התיכונית, הוא הולך את לאולפנה, לא משנה, כן, זה דוגמאות סתם מהזווית שלי בתור מחנך של בנים, כן, ואחר כך הוא מקבל רישיון ראשון, ואחר כך הוא הולך לישיבה הגבוהה ראשון, ואחר כך הוא הולך לצבא ראשון, כל דבר הוא עושה הבכור ראשון. יוצא שתמיד האח השני תמיד עושה אחרי הראשון. זה מאוד מתסכל וזה לא פתיר. אבל תמיד יש לו איזה מין רגשי נחיתות כאלה, עד שהוא רוצה את המקום האמיתי שלו בחיים. ואז יש לך הבכור גם מה ללמוד. זה שנולד את הראשון זה לא סיור. כן, יעקב אבינו סיכל את ידה ושם, הפך את יד ימין ליד שמאל, ושם את אפרים ראשון, אף על פי שהוא היה שני בלידה, ואת אפרים שני. כי אפרים היה, סליחה, מנשה שני, כי אפרים היה איש רוח ומנשה היה איש מעשה, אז בסדר העדיפויות והקדימיות בעם ישראל, הרוח קודמת לחומר, ולכן סיכל יעקב את ידיו. למרות שיוסף לא הבין זאת וחשב שאביו טועה, כי הבכורה הייתה למנשה. אבל הרוח היא בראש, כן, בוויכוח בין דוד, כשבא הקדוש ברוך הוא במדרש המפורסם הפילי הזה, שבא הקדוש ברוך הוא לירובעם ואמר לו, ירובעם ורחבעם, כן, אמר לו ירובעם, אם אתה ביחד עם רחבעם, כלומר צאצא של בן דוד ילכו ביחד, אני מביא את הגאולה על יד, על יד שניכם. אז ירובעם שאל את הקדוש ברוך הוא, מי ראשון? הוא אמר לו, בן דוד, מה זה ברור? אז הוא ניקח, לא רוצה. כלומר, ירובעם זה ביטוי לצד החומרי של עם ישראל, הצד המעשי, הקיומי של עם ישראל, בבחינת מקום מקלט, ובית דוד זה מקדש, זה הקודש בישראל. ירובעם אמר, החול יקדם לקודש, אז הוא התבלבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידי היקר, הקודש הוא התכלית, והחול הוא האמצעי כמו היחס בין הגוף והנשמה. אנחנו בעצם נמצאים תחת התחושה כבר עשרות שנים, שעולם החול המוצלח, אין עליו שום ספק, יוצא מן הכלל, מעבר לנזוב את משבר הקורונה, אבל מדינת ישראל היא הצלחה פנומנית בכל פרמטר בעולם, בעולם, בארצות הכי מתקדמות, פרמטים של עולם הזה, הצלחה כלכלית, חומרית, חקלאית, טוב לאנשים פה בארץ, גן עדן, עלי אדמות פה ליהודים, לפי שנים לא היה דבר כזה, גם ביחס לעולם באופן אובייקטיבי, אנחנו במקום נפלא ביותר. כשאתה עומד מול פנומן, הצלחה פנומנית כזאת, אתה מרגיש נבוך, מי אני ומה שמי, אבל האמת היא שזה רק הצעד הראשון, זה רק הקומה הראשונה, הקומה הבאה היא קומת הקודש, אז, אבל הקודש המחובר אל החול, לא הקודש המנותק מהחול, שזה בעצם הקודש שהיה בגלות, שניתק את עצמו כדי לשרוד, ניתק את עצמו מהחיים, מהעולם הזה, מחיי החול. חיית ישראל כוללת את הקודש המניע את החול, הפוגש את החול, המפריח את החול, הנותן לחול ערך חדש. זה בעצם השקפת עולם שאנחנו מאמינים שהיא השקפת עולם האמיתית של עם ישראל, ואנחנו מאמינים שאנחנו נושאים בקרבנו את הבשורה הזאת, זו תורת ארץ ישראל. אנחנו קודם כל בראש וראשונה צריכים להאמין שהבשורה הזאת שאנחנו נושאים בבתי המדרש ובחיינו, היא בשורה לא בשביל עצמנו, היא בשורה כלל ישראלית ועולמית, זה בעצם שאיפתו הכוללת ההיסטורית של עם ישראל, שגויים רבים ילכו אל הר בית השם לראות את הנקודה הזאת, זה שאיפת הקודש האמיתית, הכללית, הופעת הקודש בכלל ולא רק בכלל, זה המושג מקדש. ההופעה הזאת היא צריכה להאיר את ליבותינו, למלא את נשמותינו, חלומותינו ושאיפותינו. שאיפת הקודש שתופיע בכלל ישראל, שאיפת הקודש שתופיע פשוט הרבים, שאיפת הקודש, היהדות שתופיע במרחב הציבורי, היהדות שתופיע במרחב הכללי, לא רק בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שזה הייתה גזירת הגלות. היהדות שצריכה לצאת מבית המדרש למרחב הכללי, היא שאיפת חיינו אמיתית כציבור דתי ציוני. השתחררות מרגשי נחיתות, שזה שהאח הציונות הכללית בנתה את הארץ קודם, הממד בחומרי, לא צריכה לגרום רגשי נחיתות, מי שמבין שיש לו אחריות להופעת השלב הבא בסדר תחייתם של ישראל, שזוקפים קומה, אז גם אפשר להוות דוגמה לאחרים. אבל כשמרגישים נחותים, אז בעיני עצמנו, אנחנו לא מרגישים שיש לנו בשורה, ובל וחומר בעיני אחר. אם כן, אלה הצעדים שאנחנו צריכים למלא את עצמנו בשאיפות, להתמודד עם שלושת האתגרים האלה, שלושת המעכבים האלה, התפיסה המטריאליסטית כנגדה לבנות את התפיסה הרוחנית, השאיפות הרוחניות, כנגד עולם רלטביסטי שכל אחד האמת שלו, להבין שיש מקור לאמת בעולם, אמת מוסרית, יש שאיפות, יש מדרגות, יש סולמות, יש קודש, יש חול, ויש דברים שהם אסורים, שליליים, והתמודדות עם הרגשי הנחידות, צריך להתמלא בתחושה שיש בתוכנו, בתורתנו, בשורה גדולה לעם ישראל, לא רק לעצמנו, וזה מה שיזקוף את הקומה לטובת הכלל, לא זקיפת קומה במובן האגואיסטי האנוכי, אלא במובן של אחריות על עתיד של העם היהודי עכשיו. עד כאן דבריי, אם יש שאלות, אני מוכן.
שאלות, מישהי? הרב כולן מסורות, תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות. שלום.
תודה.
שלום.